ערב טוב לחבריי היקרים, ערב טוב. הדין הוא שחתן וכלה עושים להם 7 ימים שמחות, וקוראים לזה 7 ברכות. 7 ימים, כל יום מברכים אותם 7 ברכות אחר הסעודה. מיטב הברכות שחכמי ישראל מצאו לחתן ולכלה, מיטב הברכות מברכים אותם. כדי לברך את 7 ברכות צריך פנים חדשות. זאת אומרת, אלה המסובים שהיו בחתונה, אם הם באים עוד פעם להגיד החתונה הייתה ביום שלישי, הם באים ביום רביעי, ביום חמישי, ביום שישי, הם לא גורמים לברך עוד פעם 7 ברכות. כדי שיברכו עוד פעם 7 ברכות צריך פנים חדשות. פנים חדשות זה נקרא אורח שמרבים בשבילו סעודה, זה נקרא פנים חדשות, אורח חדש. אם מגיע אורח חדש אז מברכים 7 ברכות. בשבת לא צריך 7 ברכות, פנים חדשות. אפילו אם הגיעו אותם המזומנים שכבר השתתפו בחתונה ביום שלישי, רביעי, חמישי, שישי, הם באים בשבת מברכים 7 ברכות. השבת עצמה היא 7 ברכות. עכשיו, היה מעשה כזה, היה מעשה שהיה חתן וכלה, עשו להם סעודה מפוארת בליל שבת, ושמו לב שהמניין יהודים שהתאספו הם כולם באו פה ברכב בשבת, חילו שבת והגיעו עם רכב. נשאלת שאלה, האם למען אנשים כאלה אפשר לברך 7 ברכות? החתן והכלה הם אנשים צדיקים, אבא ואמא, אבא ואמא אנשים צדיקים, אבל המשתתפים הם כולם הגיעו ברכבים. נשאלת שאלה, האם על סעודה כזאת של מחללי שבת אפשר לברך 7 ברכות? ככה, ודאי שלא. מה באמת הטעם ששבת קודש לא צריך פנים חדשות? אומר הראש, שבת עצמה חשובה כפנים חדשות. נבא במדרש מזמור שיר ליום השבת, אמר הקדוש ברוך הוא, פנים חדשות באו לכאן. שבת זה פנים חדשות השבת, ודרך להרבות בשבת שמחה ומנות. ייתכן שבנשים כאלה שאין אצלם הבדל בשבת לחול, הם מחללים שבת כמו שהם נוסעים במכונית, כמו שהם נוסעים בימות החול. אם אין אצלם הבדל בשבת ליום חול ואינם רגילים להרבות בסעודה לכבוד השבת, אולי אצלם השבת לא נחשבת פנים חדשות. ובפרט למה שכתב השפת אמת, שמה זה נקרא השבת נקראת פנים חדשות. מסביר השפת אמת על פי דברי חז"ל במדרש, לא דומה אור פניו של אדם כל ימות השבוע כמו שהוא דומה בשבת. אנחנו רואים שיש אנשים שבכל ימות השבוע הם נראים חיוורים, מגיע השבת הם נהיים אדומים, רואים את זה בעינינו כל שבת. כן, החתם סופר אומר שבשבת הוא אומר על עצמו, וכך אחרים העידו עליו, הוא היה נהיה יותר גבוה. הוא נהיה יותר גבוה, החתם סופר, הוא אומר שהוא יותר גבוה, הגוף שלו משתנה. הכל פנים, הקלסטר פנים, זה אומר את הגמרא, קלסטר פנים של יהודי בשבת הוא מקבל צורה חדשה, זה נקרא פנים חדשות. כמובן שהדברים האלה אמורים על מי ששומר שבת, אבל אנשים שבאים לבית הכנסת עם רכב, קלסטר פנים שלהם לא משתנה, אולי הפוך, אולי נהיה יותר גרוע בשבת, מחללים אותו. לכן אני חושב שאם יגיעו ברכב מניין אנשים ואלו הם אלה שאומרים 7 ברכות בגללם, אני חושב שבשבת אי אפשר. אי אפשר בשבת לומר עליהם כשם חדלו אותם. כך אני חושב. עכשיו נעבור יקירה אל עוד מספר שאלות ונציא אותם לפני החברים היקרים. הגיע אליי שאלה עם חידה, עם שאלה מאוד מעניינת, ממש אני מתבייש להגיד אותה. יש יהודי שהגיע לבית הכנסת ואומר קדיש. שאלו אותו אחרי מי אתה אומר קדיש? אז אומר על הכלב שלו, מת לו הכלב. מעשר שנים הוא היה אצלי ועזר, ועכשיו נוסע להגיד קדיש עליו. שואלים, נכון, זה מצחיק מאוד. שואלים כל המתפללים, הוא אומר, עומד גדל והתגדל שמי רבה על הכלב. האם עומנים עומד יהי שמי רבה, האם אומרים אמן? אומרים או לא אומרים? שאלה עוד אף פעם לא שמענו שאלה כזאת. כן, ובכן, צריכים קודם כל לשאול אותו אם הוא יודע מה זה קדיש. אם הוא לא מבין את כל העניין של קדיש, אז בכלל סתם אין להשיב אחריו אמן. אבל מה, שאלו את השאלה את הרב שטיימן שליטה, אז הרב שטיימן השיב תשובה כזאת: קדיש זה לא פירוש שאני אומר קדיש על מישהו, אומר קדיש על אבא. אין מושג כזה קדיש על אבא, קדיש על האמא, לא קיים מושג כזה. קדיש זו תפילה מאוד מקודשת, היא מיוסדת על הפסוק ונקדשתי בתור בני ישראל. על הפסוק הזה זה נאמר, ונקדשתי בתור בני ישראל. זאת אומרת, אם יש עשרה איש, יש מצווה לקדש את שמו, ואומרים יהי שמי רבה מברך. זו מצוות עשה. המצוות עשה, כשהבן עושה אותה, ממילא האבא בשמיים, הנשמה שלו מתעלית. למה מתעלית? רואים שיש לו בן שהוא אומר קדיש. אבל לא שהקדיש הולך על האבא, אין דבר, אין להגיד קדיש על האבא, לא קיים מושג כזה. ולכן אמר רב שטיימן דבר פשוט מאוד: אם הוא מבין מה שזה קדיש, רק הוא חושב שטויות, הוא חושב שלכלב יש נשמה והיא מתעלה, אז הוא לא יודע דברים, זה לא מגרע. אם הוא יודע, כיוון שהקדיש זה לא נקרא קדיש עליו. כך אמר רב שטיימן, הדברים הם מאוד מאוד נחמדים, אבל מה? אבל יש פה, אבל הערה על זה, מדברי רבינו הבן איש חי בספרו תורה לשמה. הוא שואל שאלה, אנחנו תמיד יודעים שתלמיד חכם קודם לעם הארץ בכל מצווה שהיא. צריכים לכבד את התלמיד חכם, הוא לפני קודם לעם הארץ. שאל הבן איש חי, מתי קורה שמקדימים עם הארץ לתלמיד חכם? אז הוא השיב: אם יש שם הארץ, אבל אבא שלו היה תלמיד חכם, ובא תלמיד חכם ואבא שלו היה עם הארץ, אז מקדימים את עם הארץ, כיוון שאומר קדיש על אבא, אבא שלו קודם לאבא של השני. לכאורה משמע מתור דבריו שהקדיש הוא על אבא, כי אז לכן אנחנו אומרים שהקדיש שאומר הבן עם הארץ על אביו התלמיד חכם קודם לקדיש, כך משמע מתור דבריו. נו, זה קצת בעיה, כיוון שאנחנו יודעים שזה לא כך. אנחנו יודעים שקדיש, אין מושג כזה קדיש על אבא, לא קיים. רק בכל זאת כנראה סובר הבן איש חי, אם זה מביא תועלת והתועלת של עם הארץ יותר גדולה, אז לכן זה חידוש שמחדש שעם הארץ קודם. נוסף לכך אומר הרב החידה, שאם יש עלייה בשבת ויש עם הארץ ויש תלמיד חכם, צריכים לתת אותה לעם הארץ. אומר רבינו החידה: כיוון שתלמיד חכם, מה לך לקדשים? מה אתה, קדיש הסוף, אתה צריך ללמוד משניות, אוהלים, קלח לך אצל נגעים ואוהלות, תלמד את הדברים הקשים, את המשניות הקשות. את הקדיש תשאיר למי שלא יוכל ללמוד, בשבילו תשאיר את הקדיש, לא יכול ללמוד, שום דבר אין לו. נו, אבל אם זה המאורץ, בשבילו צריכים להשאיר את הקדיש. אבל מה, אבל את התלמיד חכם, מה פתאום קדיש ילמד משניות? עד כאן. עכשיו אנחנו עוברים לעוד שאלה. תראו רבותיי, יש בתי כנסיות שמאוד קשה להשיג שם מניין, מאוד קשה, יש שם בקושי 9. הייתי בבית כנסת ובקושי בקושי יחד איתי היינו 9. הלך מישהו, לקח יוזמה ומצא ברחוב מישהו שמטטט את הרחוב. הוא יהודי, הוא לא אפריקאי. הם רובם היום, אני חושב, לא יהודים, רובם אפריקאים. אבל מה, הוא יהודי. הלך ואמר לו: אולי אתה תיכנס אצלנו, תשלים למניין. כך שאל היהודי. השיב מנקה הרחובות, אבל אני פועל של העירייה, זה היה ברמת גן הסיפור הזה, אני פועל של עיריית רמת גן, אני צריך לטעתות. מה אתה כעת אומר לי שאני אכנס? מה אומרים החברים? שייכנס להשלים? או שכמו שהוא אומר, מה להשלים לי? אני הרי פועל. מה אומר רבלי? כן. יוסי. מה אומר יוסי? פחות, פחות אפילו. כן. מה אומר רבלי? נראה רבי יוסי. רבי יוסי אומר לי כמה דקות, כן. כן, מה אתה אומר רבי יוסי? קבלנות. אין בעיה. ואם זה לפי שעות? של גזל. כי קירי. כן, השאלה אם אפשר לסמוך. אם אפשר לסמוך עליו שהוא ישלים, אין בעיה. אבל הבעיה היא שלא תמיד אפשר לסמוך עליו. כן? נכון? אתם יודעים שפה בבית המדרש אצלנו יש תלמיד חכם, תלמיד חכם. כן. ובכן, אנחנו פסקנו ככה. כתוב בשולחן ערוך שפועל לא מברך את כל ברכת המזון. ברכת המזון יש לה ארבע ברכות. אז אני את העולם, הארץ על המזון, ירושלים והטוב והמיטיב. פועל מתבר רק ברכה אחת, כדי לא לגנוב מהזמן של בעל הבית. אומר, אז לכן הפועל לא מברך רק ברכת המזון קצרה. כך כתוב בשולחן ערוך. אבל מה? אבל כתוב אבל שבימינו, בימינו אנו, זה לא ככה. בימינו אנו, אנשים לא כל כך מקפידים. אומר השולחן ערוך, איפה זה? אורח חיים, סימן קוף צדיקה לבית. אין דרך בני אדם היום להקפיד על כך. אז אומרים שבעל הבית היום לא כל כך מקפיד, והוא יכול מה? להתפלל את כל ברכת המזון. כמה זה ברכת המזון? כולה, זה אולי 3-4 דקות. אז אני אומר כמו רבי יוסי, שאם למשל קוראים להגיד רק קדיש וקידוש, זה סימן של כמה דקות, כתוב בשולחנו שהיום לא מקפידים. ובפרט ששחרו אותו עיריית רמת גן, ובשבילו הוא בא לה, איפה קוראים אותו? גם בבית כנסת ברמת גן. זאת אומרת, הוא לא לוקח את הזמן לעצמו, הוא מחליף, במקום זה הוא משלים למניין. אבל זה הכל הרי, זה הכל מה? זה הכל, זה הכל לרווחת התושבים. רק במקום זה, זה, אז אם מדובר על כמה דקות, אנחנו אמרנו אז לקבל אותו. אבל הוא היה צריך להבטיח לנו שהוא ישלים את זה אחר כך. אני לא יודע אם הוא יעשה את זה, אבל הכל פנים, מה שלא יהיה, אנחנו לא, הוא לא לוקח את הזמן לעצמו, הוא בא לתוך בית הכנסת. אז זה גם שירות בשביל המתפללים. אז אם זה שירות בשביל המתפללים, אני חושב שאפשר, אפשר לצרף אותו. כן, יקירי. קצרה. כן, יקירי. כלימוד לא, אבל מה אפשר לעשות? בשביל מה לומדים? כדי לקיים. אם קוראים לו, הוא צריך לקיים. כל המטרה של לימוד התורה זה כדי לקיים את המצוות. אם כן, זוהי המצווה. אין מה לעשות, אז צריכים להשלים. כן. אני כבר סיפרתי לחברה, נדמה לי כמה פעמים, שיש מפעל אחד גדול שקוראים לו מרכבה. ויש שם איזה אדם שכולם החליטו שהברכות שלו מתקיימות. והיה, סיפרו לי, והייתי מאוד סקרן לראות מי זה. אני ראיתי אותו, את הבן אדם הזה. מה, למה הברכות שלו מתקיימות? סיפרו לי עליו ככה, הוא בא לעבוד, הוא בשעה 4 מסיים. בשעה 4 הוא מעביר את הכרטיס, שעד עכשיו הוא עבד, ועכשיו הוא נכנס עוד רבע שעה לעבוד. הוא חושש, אולי הוא דיבר דברים לא טובים באמצע, ענה לטלפון של האישה שלו, אולי מישהו יטריד אותו וישיב בשעה שאסור היה לו להשיב. אז כדי להשלים את הגזל הוא עוד רבע שעה עובד. נו, בן אדם כזה יכול בהחלט להיות שהבחות שלו יתקיימו. עכשיו יקירה, בואו תשמעו סיפור שהוא מה זה סיפור. באחד המפעלים היה מנהל עבודה נוקשה, שר עין, מעולם לא אמר מחמאה לעובדים, תמיד היה לו הערות וטענות. מנהל עבודה ככה ביד רמה הוא ניהג את הפועלים שם. הוא הגיע לגיל הפרישה, עשתה לו הנהלה מסיבה גדולה. הנהלה, העובדים נתבקשו על ידי הנהלה לסוף ביניהם קצת כסף ולתת לו איזה מתנה. טוב, אז זה פקודה שהעובדים צריכים כל אחד קצת כסף. בשעת המסיבה הגישו לו העובדים מעטפה סגורה, הוא בא היה כרטיס ארוחה זוגי באחת המסעדות היוקרתיות של תל אביב. כמה עולים שתי הכרטיסים האלה? 800 שקל. מכובד, נכון? הוא ואשתו. 800 כרטיס זוגי. המנהל מאוד התרגש. המנהל אמר, תמיד חלמתי פעם לצאת עם זוגתי לאיזה מסעדה מפוארת. אך מעולם לא הרשה לי הסכום הזה, המחיר כזה גבוה. עכשיו אני מקבל מכם, תמרו ברכים כולכם, נתתם לי כעת שתי כרטיסים, כרטיס זוגי, כדי למסעדה הזאת, ברוכים תהיו. די, בסדר, תודה רבה. בסוף החודש הוא מקבל מחברת האשראי שלו חיוב על 800 שקל. מה זה? מתברר שאחד העובדים ידע את המספר של האשראי שלו, ועל סמך כך הוא הוציא כרטיס. הוא שמע את זה, הוא התחיל לצעוק, חבורת גנבים, מי זה? על אשראי. אז אשראי שלחו לו צילום, יש שם צילום, יש הביטחון עושה את זה, והם אמרו לו שהוא יושב עם אשתו ונהנים ומקבלים, המלצר מביא עוד מנה ועוד מנה ועוד מנה ועוד מנה. אז אומרים לו, הרי אתה נהנית. והוא כבר תפס שהעובדים עשו את זה, והוא רטן אוי ונויו, הוא קרא אותם לדין טויו. אומרים לעובדים, מה אתה רוצה? אתה קיבלת, הרי אכלת, חשבת שקיבלת מאיתנו מתנה, כנראה שלא הגיע לך מתנה. הנהלה אמרה הנהלה, אבל אנחנו כנראה חשבנו שלא מגיע לך, אבל קיבלת שקיבל שלם, אתה משלם 800 וקיבלת 800. זוהי השאלה, מה אומרים החברים? הוא קורא את העובדים לדין תורה. לשלם. שמי ישלם? מי ישלם? מה, הוא כבר שלם, הם לקחו ממנה אשראי. לא, פעם אחת, העובדים לא שילמו. העובדים נכנסו והם אמרו את המספר ונתנו להם, זהו, זה קיבל כרטיס. כן, יפה יוסי, נו, מה עוד? מי עוד רוצה להגיד משהו? כן, אבל הוא אומר, סוף קצת קיבלת, לקחת וקיבלת. עגבניות. העובדים גזלנים, הם גזלו ממנו 800 שקל. מה שהם שילמו לעבור הארוחה זה לא מחפר בכלום, הוא לא מעוניין בזה ולא היה מעוניין בזה בתור מתנה. הם ממש גנבים. ואי, הוא הרי נהנה. אז כתוב ברמו, מי שאומר לחברו אכול עמי צריך לשלם לו. זה לא מתנה, עד שגיד מפורש מתנה. כתוב בשולחן ערוך, מי שמכיל לחתנו עם ביתו יותר מבא שקצב לו. היה בחוץ לארץ מין דבר כזה, מינה כזה שקראו לזה קסט, בעברית אני לא יודע מה זה, זה מזונות. מה זה? הם היו לכל אבא שהיה מחתן את הבת, היה נותן לחתן שלו 5 שנים שוכל ללמוד תורה והוא היה מחלקל אותו. אם הוא נתן לו יותר מ5 שנים צריכים להשיב את הפרוטה אחרינו. למה? לא נותנים מתנות. הוא נתן, אז הכוונה היא על מנת לקבל חזרה. אבל אם ניכר לעין כל שזה היה מתנה, אז הדין הוא שזה מתנה. כאן היה ניכר לעין כל שזה מתנה, הוא לא יכול לדרוש, הוא ברור הדבר ש... שמה? שהם צריכים לשלם. צריכים לשלם. קיבלנו שאלה. אישה כותרת לנו מכתב, בת מאומצת, האם תחפש את הוריה או לא? מה הייתה השאלה? השאלה הייתה כזאת, קיבלנו מכתב מאישה, היא אומרת, אני מאומצת, ההורים שלי נטשו אותי בבית חולים שהייתי בגיל 3, מסיבה מאוד לא מוצדקת, מאוד לא מוצדקת, אבל ויצו קיבלה את התינוקת, קיבלה אותה, ועל התיק כתוב, אלה הם הורים כשרים, כשרים לבוא בקהל, לא ממזרים לשום דבר לא, וכתוב שם סיבה למה נתנו אותה לאימוץ. אני פשוט מתבייש ליד ארון הקודש לספר מה הסיבה, פשוט מתבייש, אז אני לא מספר לכולם. הבת הזאת גידלו את הזוג הורים מאמצים בצורה יוצאת מן הכלל, וברוך השם חיתנו אותה גם כן, ויש לה 6 ילדים כבר, 6 ילדים. הבת הזאת היא פנתה אליי, שלחה פקסים לכולל, מתחשק לה לפתוח את התיק לראות מי זה אבא והאמא. החוק אומר ככה, מאמצים או מחליטים שמה שמקבלים אותם, הם לא מגלים את השם שלהם, הם לא יודעים מי מקבל אותם לאימוץ, מנתקים כל קשר, אבל הילד הזה המאומץ לפי החוק שמגיע לגיל 18 הוא יכול לפתוח את התיק. ניגש לבית המשפט, מגיש בקשה, השופט בודק אם זה מוצא חן בעיניו, הוא אומר נפתח את התיק ותברר מי זה ההורים שלך. היא שואלת האם הדבר כדאי או שהדבר לא כדאי. אני שאלתי את השאלה את הרב שטיימן, הוא השיב תשובה בלעית. הוא אמר ככה, נאמר במסכת קידושין, אומר רבי יוחנן, אשרי מי שלא חמאן, אשרי מי שלא ראה את אביו ואת אמו. אומר רש"י, אי אפשר לקיים כבודם ככל הצורך. אין אדם חוץ מעשיו הרשע שהוא קיבל את אבא שלו, אנחנו סובלים מזה עד היום הזה, חוץ מהגוי הזה שהיה באשקלון שהוא קיבל את אביו ולא הרים את ה... את המפתחות ותחת למרשותיו, למרות שעמדה לו עסקת דמה בניתינה. חוץ מאלה אין אדם שהוא יכול להגיד שהוא קיים כיבוד אב כמו שצריך, והוא ננש על כך. אז אומר רב יוחנן, אשרי מי שלא מכיר את הוריו, אשרי לו. אמר רב שטיימן, מה צריכים להיות יותר חכם מרב יוחנן? אם רב יוחנן אומר שאי אפשר לקיים את הכבוד שלהם, אי אפשר לעמוד, נו, אז הוא יענש, הרי היא תענש על זה. אם תגלה אותם, היא תגלה אותם, היא תענש, בשביל מה יצריך את זה? כך ישיב לרב שטיימן. אני רוצה קצת להוסיף פלפל על דבריו. למה אנחנו חייבים לקבל את אבא ואת האמא? משהו פיראון חוב. מה זה פיראון חוב? אבא שלי, אמא שלי השקיעו בי, ילדו אותי, סבלתי מכאב בטן שהייתי בן 30 שנה, הוביל אותו לבית חולים, תרופות. הגענו מפולניה רגע לפני פרוץ המלחמה, רגע לפני כן הגיעו אותי לבני ברק. מי נתן שלום עליכם הראשון? מישהו יודע? מי נתן שלום עליכם? נחש ארסי. הייתי בחצר בבני ברק, בני ברק הייתה כמו היום, מרחוב רבי עקיבא עד אחרי בית כנסת הגדול, זה היה כל בני ברק. ושחקתי בחול, פתאום קיבלתי הארס מנחש. אמא שלי עליה שלום, עד שהשיגה כלי רכב להביא אותי להדסה, איפה היה אז הדסה? ברחוב בלפור. ברחוב בלפור. עד שהיא הצליחה להביא אותי לשם, לא היה טיפול רפואי, בניסים הצילו אותי. אני ברחוב לאמא שלי, ברחוב. אבא שלי שיהיה בי בלימודים ובכל, אני ברחוב. אז מי שברחוב ומי שלא פורע את החוב קוראים לו רשע. אם רואים אדם שלא מקיים כיבוד אב, מותר לגשת פה לבית כנסת לתת דפיקה על הבימה, יעמוד הרשע פלויני. למה רשע? לווה רשע ולא ישלם. קיבלת, למה אתה לא משלם? מותר לקרוא לו רשע. לאתר אותו באתרת הזאת רושה, לא יברושה ולא ישאל. מה יהיה אם אדם עלווה לחברו ועמל וברח והכניס תיק לא לגלות לו, חייו הלוי וכעת ישלם לו? בשום אופן לא. מה, מה יחפש אותו? רוצה לחפש אותו בכלל. עמל וכתב על התיק, אני לא רוצה לראות אותו ואני לא רוצה שהוא יראה אותי, ניתקתי קשר, תיקחו אותו ויצו, תסדרו את הילד. עמל ולא, מי זה עמל? וזה ההורים, הם לא רוצים שיפרה, לא רוצים, לא רוצים, אז אין, אז אין מה לפרוע. אז לכן מובן מאוד, כל עוד שלא פותחים אין להם חיוב כיבוד אב ואם. ברגע שהם יפתחו הם יהיו חייבים, כבר נודע להם הדבר. אז לכן אמר, אמר מאוד יפה, הוא אמר הרב שטיימן, בשביל מה? ההורים ויתרו עליך, אני, זה גם ויתור על הקדיש, זה ויתור על הכל, מעצרו אותו לאימוץ, זה ויתור. האבא והאימא אמרו לילד שלום שלום ולא להתראות, לא להתראות. אז בשביל מה צריכים לגלות כעת את התיק? אז אחרי אני בתוקף אמרתי להם לא לגלות את התיק. רק דבר אחד כן צריך, מה צריך? לראות שלא יבואו לידי חיתון, חלילה עלול פה להיות שיהיה פה, הוא יתחתן עם, עם ערווה. דהיינו, אם זה אדם שיתחתן עם הדודה שלו, עם אחות של האבא, אחות של האמא, זה גילוי הראיות, הילדים יהיו ממזרים, הילדים, הילדים יהיו ממזרים. עכשיו למשל, אלה מנשואים אזרחים, אם הנשואים היו נשואים אזרחים ואחר כך הם נפרדו בלי גט, הילדים ממזרים, ממזרים ממש, כיוון שיש שש. לכן אני אמרתי שאני חושב שלא צריכים לגלות. יקירה, תשלחו לי, אני חייב כאן ללכת לרופא, קיבלתי פה כאב שנורא ברגליים, תשלחו שאני מקצר, והקדוש ברוך הוא ייתן לכולכם חיים ארוכים ומאושרים.